דתו לתחייה. הרב מלמד אותנו להסתכל הסתכלות כללית על עם ישראל, על העולם, ואומר כאן, היהדות בגולה, לולי היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקווה של הגות היקר מצד העתיד והעבר, אמנם יש קצבה כמה כוח יש ביחזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם, והקצבה נראה שכבר מלאה צבא. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים, ואין לה תקווה כי לנטוע אותה במקור החיים של חיים ממשיים של קדושה עצמית שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה, וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום לחיות את החיזיון המתעלם. אז קראנו כאן את החלק הראשון של הפרק הזה, מתבונן עוד פעם. מה הרב אומר לנו? היהדות בגולה, קיומה של היהדות בגולה, זה תלוי ביניקה שמקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל. אולי היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. אז אם לא אין בסיס מעשי, אז מה יש? כן, כי אם על ידי חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד והעבר. ומה אומר הרב לעומת זה? כלומר, אם יש קישור היום עם קדושת ארץ ישראל, זה נותן ליהדות בגולה קיום. אבל אם אין קישור בהווה, כי אם על ידי חזון לב המיוסד על ציורים של תקווה של הגות יקר מצד עתיד ועבר, זה אומר הרב, זה כבר לא יכול להחזיק מעמד, זה מוגבל. כמה זמן אפשר לקוות, כמה זמן אפשר לצפות, כמה זמן אפשר לזכור את העבר? הרי לאט לאט מתרחקים מהעבר הגדול שהיה לנו, והצפייה לעתיד, כמה זמן אפשר לצפות ולצפות כשהיא לא מתגשמת? אז אומר הרב, אמנם יש קצבה, כמה כוח יש בחזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים, כלומר בשאיפה הזאת לעתיד, לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם, והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. זה באמת אפשר להגיד שזה פלא פלאים, שעם ישראל החזיק מעמד כל כך הרבה שנים בחוץ לארץ, בניתוק ממקומו, ושואף, 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 ומתפלל שלוש פעמים ביום על בניין ירושלים, על קיבוץ גלויות, על משיח שיבוא, על תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, וזה לא מתקיים. כמה אפשר לבקש? כמה אפשר לקוות? עוד שנה, עוד שנה, עוד 10 שנים, עוד דור, עוד דור. כמה אפשר לקוות? כל דור זה בערך 20 שנה. עוברים 100 שנים, 5 דורות. 1,000 שנים, 50 דורות. כמה אפשר כבוד? זה באמת פלא. הכוח הגדול של האומה, היכולת להאמין, זה בגלל הגודל באמת של העתיד, אבל אומר הרב, אבל זה בעצם, בכל זאת יש לו קצבה. וכי אי אפשר לסמוך על, לשען על תקוות וגם על זיכרונות, שאנחנו הולכים מתרחקים מהם, ועל תקוות שהן לא מתגשמות. ואומר הרב, הקצבה נראה שכבר מעלה צבאה, ולכן הוא מסביר, זה המצב של ירידת היהדות בגולה. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים. זה, כלומר, כמה זמן אפשר. ולכן, אז הרב פותח במשפט הראשון, הניקה מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, היא נותנת את הבסיס המעשי. צריך, אי אפשר להיות מופשט, רוחני, חזון, לא מספיק. צריך להיות מקושר עם מציאות מעשית, ממשית. אז היהדות בגולה, לולא העניקה שמקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. ולכן, כיוון שעברו תקופות על גבי תקופות, והקשר לארץ ישראל לא היה, אז יש ירידה, על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים.
אז מאיפה היהדות בגולה מקבלת את החיים שלה? מחזון הלב או מיטה, או מה
היא ניקה
מיטה לחיים של
ארץ
ישראל?
חזון הלב תקופה ארוכה מאוד מאוד, אבל היא לא יכול להספיק, אבל היא לא מספיקה, היא לא בלי גבול. ולכן אומר הרב שהסיבה של המשבר, משבר הרוחני, משבר ה...
הרב אומר שמקבלת, הוא אומר בלי הניקה שמקבלת היא לא הייתה שורדת, אז היא כן מקבלת ניקה מארץ ישראל, גם בלי
הקבלה, אז
בואו
נראה את ההמשך, כן? ההתחלה היא מבוארת על ידי ההמשך. אז הפתרון, אומר הרב, אין לה תקווה כי אם לנטוע אותה במקור החיים של חיים ממשיים של קדושה עצמית שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. כלומר צריך לחזון הלב, צריך לבסס אותו על מציאות ממשית. מציאות ממשית זה ארץ ישראל. זאת אומרת, הקיום שלה, מה שהוא פתח בהתחלה, אנחנו, זה מה שצריך לעשות. היהדות אין לה עניקה, אם לולא העניקה, היא לא יכולה להזיק מעמד, רק זמן מצומצם. ולכן, כיוון ש... עבר הרבה זמן והעניקה לא מתקיימת, אז המצב מתערער. ולכן, מה צריך לעשות? ולכן, אומר הרב, צריך לנטוע אותה במקור החיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית, שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל, קדושה עצמית. הביטוי הזה, אנחנו מכירים אותו ממקור נוסף, אבל קודם נראה את כל התמונה כאן. אפילו ניצוץ אחד, אומר הרב, של חיים ממשיים הללו, יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. כלומר, יכולים להיות שאיפות מאוד גדולות, אבל צריך אחיזה ממשית. אפילו ניצוץ אחד של חיים ממשיים, זה כבר נותן כוח לחלומות. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי משיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. וכל העליונות שברוחה ובחזון ליבה יקומו ויחיו, כלומר כל השאיפות העליונות והחזון יקבלו את כוחם, יקומו ויחיו כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום לחיות את החיזיון, המתעלף. אני רוצה שאנחנו נתבונן בעוד מקום ברר שלמדנו אותו כבר, ושהוא משלים את הדברים הללו שאנחנו עכשיו רואים. זה היה מזמן, אבל לא מזמן מאוד. בפרקי ארץ ישראל, בפרק השני, או לא, לא, בפרק הראשון, בחלק השני של הפרק הראשון. זה מעניין לעניין, אבל זה מסביר לנו את הדברים. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי עמדת אגודת האומה, בגלל המציאות הזאת, שעם ישראל נמצא כל כך הרבה שנים לחוץ לארץ, ולא רואים, ועניין הגאולה מתארך מאוד מאוד, אז נוצרה השקפת עולם כזאת, שבעצם החיים בחוץ לארץ יש להם ערך עצמי. זה לא רק להתכונן לחזור לארץ ישראל, וכאילו על הכל זמני וחולף, ואין לזה תכלית עיקרית במציאות של עם ישראל בחוץ לארץ, באידיאולוגיה שאפשר להיות יהודי בחוץ לארץ, ולקיים את המצוות בחוץ לארץ, ולא כולם צריכים לחזור לארץ ישראל. וארץ ישראל יש לה איזה תוספת שזה טכנית, כלומר אם כולם יושבים ביחד, אז יותר קל לקיים את המצוות, ולא דומה אחד המקיים לרבים, אז כשאם אנחנו יושבים בינינו בעצמנו, לא כל כך מושפעים מאחרים, יש לזה כמה מעלות, אבל אלה מעלות חיצוניות, אלה לא מעלות מהותיות, כלומר חיבור לרבונו של עולם, בכל המקומות יכול להיות. יש תוספת בארץ ישראל, יש מעלות, אבל המעלות האלה הם לא עיקר, עיקר החיבור שלנו לתורה, לקדוש ברוך הוא, אלא חיבור לקדוש ברוך הוא ולתורה זה אפשר בכל מקום. ריבונו של עולם כל המציאות, והתורה היא עליונה ונישאה. והמחשבה על דבר ארץ ישראל, שזה דבר חיצוני, כדי עמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה פרי הראוי לקיום. אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני ראיתי לכם דברים שרב שמואל מוליבר כותב. הרב שמואל מוליבר היה מראשוני חובבי ציון, הוא היה תלמיד חכם עצום, גדול מאוד מאוד. היה, בהתחלה היו כמה מגדולי הדור שהקימו את המהלך הזה של השאיפה לבוא לארץ ישראל, זה נקרא, קראו לתנועה הזאת חיבת ציון, חובבי ציון, אבל בהנהלה של החבורה הזאת הצטרפו אנשים חילוניים. ואז הרבה גדולי ישראל פרשו ואמרו שהם לא יחד עם אנשים חילוניים, מנהיגים חילוניים הם לא רוצים לשבת ביחד, אבל הרב שמואל מוליבר אמר שהמצב שלנו פיקוח נפש. משל למה הדבר דומה? לאם יש לאדם שריפה שהבית שלו נשרף, ובא אדם שאינו שומר מצוות לחבות, נגרש אותו? נגיד לו, לא, אנחנו לא, או שכולנו נציל את מפני השריפה. זאת אומרת, המצב של עם ישראל בחוץ לארץ, שריפה. הוא מסוכן, סכנה קיומית. לכן צריכים לחזור לארץ ישראל. מי שמשתתף בזה, נקבל אותו, בשמחה. בסוף כולם יחזרו כמובן בתשובה. אבל אחרים לא יכלו לראות את המתרומם מעל הקושי הזה של להתחבר עם אנשים שהם אפילו לדבר נכון, אבל חנויים של אנשים שעוזבי תורה.
היום זה גם בכוח
נפש? אז הוא, מה?
היום זה גם בכוח נפש?
בוודאי. כי הוא אמר, מה, עוד לא נגמר המאבק שלנו על... זה פיקוח נפש רוחני, הרב שמואל, זאת אומרת שהאומה מתקיימת כאומה, כן? שלא מתפזרת, שלא... אז בוודאי, היום אם אנחנו יכולים להתאחד עם אנשים שאינם שומרי מצוות כדי לגרום לעלייה לארץ ישראל, זה פיקוח נפש רוחני, זה פיקוח נפש קיומי, ההתבוללות היא איומה ונוראה. אנחנו יכולים להשתתף איתם בכל מיני דברים חיובים של של בניין הארץ מול כל אויבינו שעומדים לפנינו, אז מה לא? נגיד בצבא היו רק דתיים, כי לא להתחבר איתם, מפני ש... עד רבה, זכינו שהם לוקחים, הציבור החילוני לוקח על עצמו את, את המשימה הזאת של שמירה על עם ישראל, ונותן אפשרות שהרבה יותר אנשים תורניים לומדים תורה, ולומדים תפקיד מאוד מאוד חשוב. אם הם לא היו עושים את זה והיו דורשים שכל בני התורה היו בצבא, תורה מתה עליה. הרב שמואל מוליבר, כנראה בזמנו היו כאלה שעשו אידיאולוגיה, גם כן אידיאולוגיה כזאת, שאפשר, לא צריכים, המטרה של עלייה לארץ ישראל היא בעצם, לא צריכים, אפשר לעזוב אותה. אפשר להישאר בתפקיד שלנו, אידיאולוגיה דתית, תפקיד של עם ישראל עכשיו להיות בכל הרצון, להשפיע על כל העולם, להתקרב לריבונו של עולם. ואם אנחנו כולם נבוא לארץ ישראל, איך נשפיע על העולם? אז עד רבה, צריכים להישאר בגלות, זה התפקיד של עם ישראל. כנגד זה הוא יוצא בחריפות גדולה מאוד. אז פה מה שאנחנו פוגשים את העמדה הזאת, שכיוון שהשאיפה לארץ ישראל היא כאילו לא ממשית, אז לא אפשר לבצע את זה, וזה מתסכל. אז באה השקפת עולם שלא, יש לנו תפקיד בחוץ לארץ. אז אומר הרב, אפילו עם מחשבה על דבר ארץ ישראל, להגיד זה לא כל כך חשוב ארץ ישראל. למה אומרים את הדבר הזה? כדי לחזק את היהדות בגולה, להגיד להם, לא, גם עכשיו אפשר להיות יהודים טובים ולקיים את כל רצונו של הקדוש ברוך הוא במקום הזה, ולא להיות בתחושה כזאת שכעת אנחנו לא חיים חיים שלמים. כי אם החיים נמצאים בתחושה כזאת, אז זה כאילו פוגם ב... ברצון לשמור על היהדות. אז אם באה אידיאולוגיה כזאת, אידיאולוגיה לגור, אידיאולוגיה של גלות, כדי לשמור על צביון האמונה והעירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה פרי הקראוי לקיום. כי היסוד הזה ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל, אומר הרב. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. כלומר, זה טעות לחשוב שאפשר, שהאידיאולוגיה הזאת היא כאילו ארץ ישראל זה לא דבר חשוב, זה לא, זה ערך חיצוני, זה לא ערך עצמותי. להפך, עד רבה, השיפה הגדולה הזאת של האומה אל גאולתה, אל שלמותה בארץ ישראל, היא הנותנת את כל הכוחות ליהדות בחוץ לארץ. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את תכונותיו העצמיות. אתם שומעים את המילה הזאת החשובה. צפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. כלומר, השאיפה לישועה היא נותנת ליהדות הגלותית קיום. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. כוח המעמיד זה כוח, זה אתם יודעים מה זה מעניין? זה מושג, כן? אנחנו דיברנו על זה, כן? שאם אתם לוקחים חלב ורוצים לסוף אותו לגבינה, צריכים לשים בזה חומרים שהם מקשים את החלב והופכים אותו למוצק, מנוזל למוצק. זה נקרא מימית, קוראים לזה, מימית הלכתית. ולכן אפילו אם זה בכמות קטנטנה, אם זה דבר אסור, אז כיוון שהוא חשוב, שהוא הופך את הנוזל למוצק, אז אסור להשתמש בו אפילו אם בטל ב-60. זה מושג הלכתי, כוח המיימית. אז אבל אם כוח המיימית זאת אומרת שבעצם משהו מלאכותי מעמיד את היהדות בגולה. אתה משתמש בזה חומר, כן? הצפיית הישועה היא כוח המעמד, זה לא מספיק. היהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. עוד הרב חוזר ואומר את הדבר הזה. בארץ ישראל אנחנו חיים חיים עצמיים. בחוץ לארץ זה כאילו חיים לא עצמיים, זאת אומרת זה משהו מחוקה, זה לא משהו טבעי, זה לא אנחנו, בגלל המקום האחר הזה זה אחרת. כמו שכל גידולים שמגדלים שלא במקומם הטבעי, הם גודלים אחרת. אני ספרתי לכם אולי שאנחנו לקחנו הדסים מהגליל ושתלנו אותם פה, ובגליל המשולשים היו משולשים צפתיים, ופה הם לא כאלה, הם אחרים. האדמה, האוויר, כל מקום יש לו את הטבע שלו. את אותו השתיל אתה לוקח ושם במקום אחר ואחרת. זה גם מתבטא באופי של אנשים. אנשים גרים במקום מסוים, אז יש להם אופי כזה. אנשים גרים בארצות הקרות, אז הם קרי מזג. עובדה. אנשים גרים בארצות החמות, חמי מזג. לטובה ולטובה. לכל הדתי. זה עובדה. אבל זה לא, אבל זה דיברנו על על המזג האוויר החיצוני, כן? אבל גם לכל מקום יש גם תוכן רוחני. לא רק קר, חם, סוג כזה של אוויר, ואני יודע, כל מיני דברים שמתאימים לכל מקום ומקום. אקלימים שונים, ומשפיעים באמת על האופי של האנשים. ויש אקלימים רוחניים. לא רק לאקלימים חיצוניים. כמו שחז"ל אומרים, שיש מקום שגרים בו משכח, כמו שם בבבל, איפה שהיה מגדל בבל. מי שגר שם, זה גורם לו שכחה. ויש מקומות שגורמים השפעות רוחניות. גם שכחה זה דבר חיצוני ביחס לתוכן אלוקי, תוכן פנימי. ארץ ישראל, פה ארץ השם. כאן הקדוש ברוך הוא היווה למושב לו. וכיוון שהארץ הזאת ארץ השם, אז אנחנו, ועם ישראל הוא אלוקי, אבל הוא נמצא בארץ אלוקי, אז הוא חי, מופיע את, אותו, את עצמותו באופן, בטבעיות שלו, באופן עצמות, זה הטבע העצמי שלו. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. זה פרק ג' בארץ ישראל. אין עצמיות בחוץ לארץ. בחוץ לארץ זה כאילו, זה לא אנחנו. זה מין חיקוי. יש אורגינל של תמונה, ויש חיקוי של התמונה, של התמונה המקורית. וההבדל ביניהם, לפעמים מבחוץ לא יכולים להבחין. אתה יכול לצלם תמונה מקורית, צילום מאוד מאוד טוב, ונראה לך, אין הבדל. אבל זה הם קראו את זה באלפים רבים, וזה הם קראו את זה ב10 שקלים. מה נפקא מינה? וזה אותו דבר. זה לא אותו דבר. ויש הבדל. גם אתה יכול להסתכל על בובה שהיא עשויה באופן מאוד מאוד טבעי כזה, בובה מפלסטיק. אתה מסתכל מרחוק, אתה חושב שזה בן אדם. אתה לא יכול לזהות שזה לא בן אדם, אלא אם כן תצפות את זה ותראה שזה פלסטיק או גומי. אבל במבט מרחוק אתה לא רואה את ההבדל. אז מה, זה באמת אותו דבר? לא. החיצוניות לא אומרת על הפנימיות. אתה מסתכל על ארץ ישראל, אתה מסתכל על החוץ לארץ, אתה לא רואה את ההבדל, זה אותו אדמה, אותם העצים, אותם במה השוני. השוני פנימי, השוני עצמי. מי שלא יודע להסתכל ולראות את הקדושה, הוא לא יכול לראות את זה. אבל אומר לנו הרב, שבארץ ישראל, ארץ השם, פה עם ישראל מופיע בעצמיות שלו. ובכל מקום אחר זה לא הוא. זה מושפע מהסביבה, גם מהאנשים, גם מהמקום, מכל הבחינות ביחד, ולא כשלא ביחד כמובן, אז זה לא הטבע שלו, העצמי שלו. וזה לא מבינים, כי זה דברים עמוקים, זה דברים פנימיים. וצריך הרבה הרבה להתבונן באמת, שיש נשמה, ויש עמקים לחיים, ויש ריבונו של עולם שמלא את ישראל בקדושה. אז לכן הרב אומר, אני רוצה כאן להסביר את המילה הזאת שהרב אומר, ואין לה תקווה כי אם לטוע אותה במקור החיים של חיים ממשים של קדושה עצמית, קדושה עצמית שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. יש קדושות לא עצמיות, כאילו משהו במקום, תחליף, תחליף בשר, תחליף חלב, לא הדבר עצמי, אפילו שיש דמיון ממש, אבל זה לא זה. אז הוא אומר כאן הרב, בעצם מחבר לנו רעיון פשוט טבעי, שבעצם חלומות בלי ממשות לא יכולים להחזיק מעמד, גם ממשות בלי חלומות לא מחזיקים מעמד, שניהם ביחד כמו גוף ונשמה, גוף לבד לא חייב, נשמה לבד גם כן לא, אין לה במה להופיע, להתגלות, גוף ונשמה, הרעיון, החלום, השאיפות, המגמות והאחיזה ממשית בתוך המציאות הממשית המתאימה לחלומות והרעיונות. אז זה ארץ ישראל. החיים הממשיים של קדושת היהדות ממש אינם מתגלים כי אם בישיבת האומה לארצה. פה יש ממש, אתה ממפש את זה, ארץ ישראל, ארץ, ארץ השם. וכל זה החלק הראשון. ולכן אומר הרב בזמנו שחייבים כמובן לחזק את השאיפה של לארץ ישראל, וכל התחברות לארץ ישראל תיתן המון המון כוחות. זה נכון. בהמשך לזה אומר הרב עוד רעיון. כל מה שהעולם מתבשם יותר ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו בכל יותר חזק. ותביעה זו יש בה הרבה מן האמת והצדק, ושלמי הדעת צריכים לזכחה ולעמידה על מכונה. אומר הרב כאן, יש היום העולם מתבשם, מתקדם העולם, מתפתח, המחשבות מתפתחות, השאיפות מתפתחות, העולם מתקדם כל הזמן, לא רק מבחינה טכנולוגית, מבחינה תעשייתית, מכל מיני בחינות חומריות, אלא גם מבחינה רוחנית, ציבורית, חברתית, השקפתית, העולם כל הזמן מתקדם. העולם מתנגד למלחמות, העולם כל הזמן מתנגד, נהיה יותר מופשט, יותר רוחני, יותר פשוט, פחות מגושם. ההתפתחות הולכת ביחד. דורות הראשונים הכל היה מאוד מאוד מגושם, לא מפותח, חיו במערות, לא ידעו לעשות בתים נוחים, נעימים שאפשר להגיר בהם, וכל הזמן ההתפתחות הולכת ומתקדמת יותר ויותר, וכעת אנחנו נמצאים תקופה של מואצת של התקדמות, שפשוט קשה להתמודד עם המהירות הזאת של ההתפתחות, כל אי אפשר לקבוע עמדה, כי עוד כמה שנים כל הרוח משתנה. אז העולם מתבשם, וכשהעולם מתבשם יותר ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו ביותר, בכל יותר חזק. מה זה הרוח הטבעי שבקרבו? לחפש מה אדם בעצמו רוצה. אז היום יש הרבה אנשים שנורא רוצים לחזור אל הטבע, להיות בלתי מושפעים, בלתי תלויים במסגרות החיצוניות, בכללים הקבועים. הם רוצים שחרור, להיות משוחררים, להיות מה שהם. אז זה מתפשט גם לציבור שלנו, אולי אפילו עוד מעט לבחורי ישיבות. רוצים לעשות שבתות בטבע, רוצים להיות בטבע, כאילו שם אנחנו נחיה כמו שהטבע שלנו מבקש. הרב אומר, המהלך הזה הוא מהלך מובן, אבל כמובן צריכים לברר מהו הטבע האמיתי. כאדם רוצה, מחפש את עצמו, רוצה לחיות חיים טבעיים, ובעצם זה, הרוח הזאת היא רוח של לחן, הייתה בשעתו, גם עכשיו אולי, לוחמת בכל מסגרות, זאת אומרת שהיא גם לוחמת במסגרת של מצוות, במסגרת של הצורה, כי המצוות הן מחייבות, הן מטילות עליך דרכי הנהגה שמוכתבות אליך מלמעלה, וזה לא טבעי, טבעי זה מה שאדם רוצה. אז יש כאילו מאבק בין הטבעיות, בין השאיפה הזאת שלכאורה היא שאיפה בריאה, שאדם צריך לעשות מה שנוח לו, מה שמתאים לו, למה שהוא יהיה כפוי על ידי מנהגים חברתיים, על ידי מסגרות חברתיות, על ידי מסגרות דתיות. כאילו השכל הישר, כאילו הרוח החדשה, היא אומרת, מאיזה טעם אפשר לכפות את האדם להיות לא כמו שהוא רוצה? זה תהליך שאנחנו, הרב מדבר על זה אז, והיום אנחנו מכירים את זה באופן הרבה יותר חזק והרבה יותר חריף. בהתחלה היו אייפים כאלה, איזה מנהגים, אנשים כאלה שהחליטו ללכת יחף, שהחליטו ללכת עם בגדים מוזרים, וגם עכשיו זה, כן, לא לעבוד, לחיות ככה, ללכת, אני יודע, לשבת על יד הים ולחלום, ופה לאכול משהו, שם לאכול משהו, משוחררים, להיות משוחררים. הרעיון של השחרור הוא רעיון מאוד יפה. אבל האם שחרור זה לרוקן את האדם מתוכן, ממשמעות, או להשתחרר מדברים חיצוניים, והתוכן הפנימי הוא בעצם יוכל להתגלות. זה שחרור. להיות טעם כלום, כלומניק, זה לא מה הטעם לחיים, צריך לחיות עם תוכן, חיים, משמעות. אבל אני לא רוצה משמעות מוכתבת, לא רוצה מאחרים שיכתיבו לי מה לעשות. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, לא מה שמח, זה טענה גדולה מאוד. זה כל המהלך היום של חופש הפרט, של לתת לכל יחיד לחיות את חייו כמו שהוא, ללא כפייה. וזה הולך בקיצוניות מאוד מאוד גדולה. וההשקפה הזאת היא השקפה פילוסופית, שאומרת, תנו לחיות. תנו לחיות כמו שאנחנו רוצים. והיא הייתה השקפה חריפה מאוד נגד כל ההשקפות הדתיות. בא הרב ומסביר לנו השקפות הדתיות שכולם נכון ללחום איתם. אבל התורה היא תורת חיים. התורה היא לא תורה שכופפת את החיים. היא תורה שמחזירה אותך לחיים. התורה היא משחררת, היא לא כובשת, היא לא סוגרת אותך במסגרות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כבר לימדו אותנו חכמים, התורה שלנו זה משהו אחר, זה לא שווה לכל מה שמציירים את הדתות, כאילו הדתות מסגרתיות, מקופות, מחייבות, מגבילות, וכל המוסר. כל המוסר הוא בעצם משעבד את האדם. וצריך להשתחרר כאילו מהמוסר ולהיות טבעי. לא שאדם יזיק לאחרים, אבל להיות מה שהוא רוצה. אז אומר הרב, כל רוח כזאת שמתפתחת, מתבונן בהרב ועומד ואומר, יש בה נקודה נכונה, לא צריכים ללחום איתה, רק צריכים לכוון אותה. לא צריכים ללחום עם רצון לחופש, נכון, חופש נתון מאוד, אבל צריכים לכוון את החופש הזה, חופש שבאמת יעשה טוב לבן אדם. אם אדם נגיד מתבקר לסמים, הוא לא רוח בחופש, הוא ממוכר, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא משועבד להרגלים שלו שמכתיבים לו את החיים, זה לא נקרא חופש. אם אדם מתמכר לחולשות שלו ומתרגל אליהם, זה לא חופש, זה לא טוב. אז צריכים, כן צריכים חופש, אבל לכוון אותו. אז גם כאן בא הרב ואומר לנו, כל מה שהעולם מתבסס יותר, רוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת ביותר התביעה לחיות על פי רוח הטבעי שבקרבו. זה התפתחות, אומר הרב, זה התבשמות, שבאמת רוצים לא בכפייה, ובכל יותר חזק. תביעה זו, אומר הרב, יש בה הרבה מן האמת והצדק. משלמי ידע צריכים לזכחה ולעמידה על מכונה, רק צריכים לראות איך באמת לעשות את ה... מה, לכוון מה הטבעיות שלך, באמת מה הטבע הטבעי שלך. אז היום אנשים לא יודעים מה הם רוצים, אז בשביל זה יש יועצים. אנשים לא יודעים איזה מקצוע לבחור, הולכים ליועץ, לא יודעים מה לרצות, אז צריכים לכוון את הרצ... אתה מחפש מה אתה רוצה. מה ההבדל בין יועץ, כן? התורה נקראת לפי המקובלים עצות, תרי"ג עצות. יש גם פעם לשון של תרי"ג פיקודים, ויש לשון של תרי"ג עצות. מה ההבדל בין פיקודים ועצות? פקודות, מפקד עליך פקודות, ואתה חייב לעשות מה שהוא רוצה, לא מה שאתה רוצה. אבל עצות, כשמישהו בא לקבל עצה, אתה צריך לתת לו עצה מה שהוא רוצה, לא מה שאתה היועץ רוצה. אתה צריך לתת לו עצה לטובתו, כלומר, לכוון אותו לפי מה שהוא מתאים לו. הוא בעצמו קשה לו להחליט בעצמו מה מתאים לו, למצוא בעצמו מה מתאים לו, ואתה חכם, אתה למדת ייעוץ ואתה מומחה להבנת הפסיכולוגית של הנפשות של אנשים, אתה שומע ממנו על האופי שלו על הזה, ואתה יכול להגיד לו עצה טובה, כדאי לך לעשות ככה או כדאי לך לעשות אחרת. אמרו לי שבאמריקה אז היום זה כבר במודה שלכל אחד יש פסיכולוג שהוא מתייעץ איתו. לא, זה כנראה לא לכל אחד, אבל יש הרבה אנשים. כמו שיש לך יועץ פיננסי, למי שיש קצת כסף, והוא רוצה להיות חכם, אז הוא לא בעצמו עושה את כל הדברים, כי הוא לא ממחה בכל הדברים. הוא לוקח יועץ, שהוא מציע לו איפה להשקיע את הכסף פה, איפה להשקיע את הכסף פה, והיועץ עוזר לו, אז גם יועץ התנהגותי, שהוא מייעץ איך להתנהל, עם האשתה, עם החברים, עם אנשים שנפגשים בעסק, איך לדבר, יש על זה הרבה הדרכות, קורסים רבים התנהגותיים. אבל עצות, כמו שאמרתי, נותנים לך עצה, אתה מבקש לעשות איזה דבר ואתה לא יודע איך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, אז אני מייעץ לך איך תצליח, אני עוזר לך מה שאתה רוצה ומה שאני רוצה. זה התורה היא עצות, באופן הפנימי התורה היא עצות, באופן החיצוני התורה היא פקודות, מכריחים אותך לעשות מה שטוב לך. בעצם זה עצות, כי התורה מכוונת אותך להוציא את הכוחות העמוקים שלך מן הכוח אל הפועל ולהיות באמת מה שאתה באמת. אז זה מה שמתכוון הרב, ושלמי הדעת צריכים לזכחה ולעמידה על מכונה. האדם הולך ומוצא את אלוקים בקרבו, בנטיותיו הנכונות. זאת אומרת, האלוקים הוא לא מבחוץ, שהוא דורש ממך, כופה אותך, מחייב אותך לעשות מה שהוא רוצה. האלוקים נמצא בקרבך, אתה רוצה את הרצון, את הדברים הללו. וכאן יש ניצוץ אלוקי, והניצוץ האלוקי הוא ייקחה. ואדם הולך ומוצא את אלוקים בקרבו, בנטיותיו הנכונות. ואפילו באותם, הנראות בראש שהן משגות מן הדרך הטובה המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה, יוכל הוא לעלות למידה עליונה כזאת עד שידע לכונן את הכל לתוכנית העוז והאושר. זאת אומרת, לפעמים אומר הרב, לפעמים יש הנהגות כאלה, נטיות כאלה, שהנראות בראש שהן בעצם לא משגות מן הדרך הטובה, המוסכמת מצד ההשקפה הרגילה. אבל תחפש מאוד מאוד בפנים, בכל זאת אחר כך יוכל לעלות למידה עליונה כזאת, עד שידע לכונן את הכל לתוכנית העוז והעושר. זה חידוש של הרב. הרב מסתכל על הרוח הזאת שמופיעה, ומתבונן בה לעומק, ואומר, יש בה הרבה מן הצדק, מה לעשות? אנשים צודקים שמבקשים לעשות מה שהם רוצים. מאיפה יש לי זכויות לכפות? אבל אם אתה משחרר, אז הם מפחדים. אנשים מפחדים מהשחרור, לתת לאנשים חופש, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, מההפקרות. כן? אדם לא יודע לכוון את נטיותיו, אז הוא יכול להתמכר, כמו שאמרנו, להתמכר יכול להיות לסמים, יכול להיות לשכרות, יכול להיות לכל מיני התמכרויות שהן בעצם משעבדות אותו. ולכן אנשים מפחדים לשחרר. פעם אחת, אני זוכר לפני הרבה שנים, היה רעיון שבבתי ספר ילמדו רק חמישה ימים. עכשיו זה כבר, יש כבר כמה מוסדות שלומדים רק חמישה ימים. האולפנות. זה היה רעיון שלי, שבאולפנת ראייה ילמדו חמישה ימים בלבד. ואני כתבתי אז כשהיה, דיברתי על זה בערוץ 7, כשהתחלה שהתחיל ערוץ 7, שהרעיון הזה של יום שישי, שלא ילמדו בו, הוא רעיון טוב. למה? אז מישהו, אחד מרבנים, שמע את זה, והוא אמר, מה זה? ביום שישי, אם לא ילמדו הילדים בבתי ספר הדתיים, אז הם יושפעו מכל מיני דברים אחרים וכו' וכו'. אמרתי, למה? להפך. אם יהיה חופש בבתי ספר חילוניים, אז נוכל אנחנו ביום שישי למשוך אותם לכיוונים טובים. זה לא, זה רק אנחנו מושפעים מאחרים, אנחנו יכולים לנצל את זה להשפיע על אחרים. אנחנו צריכים בהתגוננות. אנחנו, יש לנו הכוחות. ואם זה יהיה יום חופשי, אז ביום חופשי הזה אנחנו, ההורים יחפשו מסגרות. אנחנו נעשה להם מסגרות, ועל ידי זה אנחנו נקרב אותם בתורה ומצוות. אז כאילו אתה נמצא במצב של פחד, אתה שומע על לחיות לפי הטבע, אוי ובוי, היום מנורא, זה יכול, זה סכנה. זה, מה, לאן הם יגיעו, לאן הם ישכו לזה? מפחדים. אבל כשאדם מלא באמונה ויודע שהגודל של האמונה הוא עוצמתי, הוא חזק מאוד, ינצח את הכל. אז אתה אומר, בוא נשתמש בשאיפה הזאת. שאדם באמת ימצא את אלוקים בתוכו. לא שאלוקים יהיו מבחוץ לו, קופה אותה מבחוץ, אלא שפה בתוך תוכו נמצא ריבונו של עולם. הניצוץ האלוקי הוא נמצא בכל אדם, גם בגויים, אבל ניצוץ אחר. כי כל אדם הוא בנוי, ריבונו של עולם בנה אותו, יצר אותו, כל אדם. אבל ישראל, הקרבה שלהם לריבונו של עולם, דרגה אחרת לגמרי. אז אדם הולך ומוצא את אלוקים בקרבו. זה הפרט, ועכשיו ממשיך הרב. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך. דבר אחרילו על אדם, עכשיו הוא אומר, כלל ישראל, כלל ישראל מתעורר, מחפש את עצמו, ומחפש את הטבעיות שלו, את העצמיות שלו. זה כל עניין התהליך הזה של התחייה, שחוזרים אנחנו לעצמנו, לטבעיות שלנו. וזה התקדמות, התקדמות גדולה שאולי בהתחלה היא מופיעה בקלקולים, אבל בעצם היא למגמה עליונה חדשה. טוב, אני משאיר בפעם הבאה.